לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום למאזינים היקרים ואהובים. פרשת קורח. מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להוציא מכאן כמה פנינים כדי שנוכל לומר, לדבר, להגיד את זה ביחד כולם באהבה ובשמחה. אז קודם כל רק צריכים לדעת הנושא של קורח וכל המחלוקות. רש"י אומר שהפרשה הזאת נדרשת יפה, כל הדרשנים כולם, כל מי שרוצה לעשות מחלוקת יש לו הרבה דרשות, יש לו הרבה ראיות, הכל מובן, הכל מסודר לו, וכאן צריך מאוד להיזהר, למה הפרשה הזאת נדרשת יפה במדרש תנחומה. כל אחד מנחם את עצמו, יש לו תנחומים, יש לו הסברים, ולכן הוא אומר הכל בסדר, וככה הוא מתנחם למה הוא רוצה לעשות לשני כך וכך. אז קודם כל, לפני שנסדר את העניינים, נדע שקודם כל זה יש פה מערכת מאוד מאוד מיוחדת, שיש פה דברים קודמים לכל העניין. פרשת קורח לא מתחילה מהיום, קורח התחיל עוד קודם לכן, לפני הרבה 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 שנים, וזה סדר של גלגולים שנמצאים כאן בתוך המערכת הזאת. וקודם כל קורח בהתחלה הוא היה קין הורג את הבל, ודמו של הבל נבלע באדמה. זה קודם כל מעשה ראשון שעשה קין, הרג את הבל והדם של הבל נבלע באדמה. דבר שני, קין לקח מהבל את התאומה שלו. כל מה שהוא הרג אותו זה בגלל שהוא אמר לא יכול להיות שאיתי נולדה תאומה אחת ואיתו נולדו שתי תאומות, ולכן הוא רצה את התאומה השנייה שלו, ולכן הוא הרג אותו. אז א', הרג את הבל, הבל נבלע באדמה, קין לוקח מהבל את התאומה שלו, וקין לוקח את הצון ששייך להבל. הבל מת, כל הצון עבר לקין. קין, כדי לתקן את עצמו בעולם על מה שהוא עשה, התחיל להיות קודם כל נע ונד. אחר כך, התיקון שלו הגיע שהוא התגלגל באותו מצרי, שמשה רבנו ראה אותו, את המצרי הזה, והמצרי שמשה רבנו תמן אותו בחול, תמן אותו בחול כדי לעשות תיקון לקין, כי הוא ראה שקין הגיע בחזרה. דרך אגב, משה רבנו הוא גלגול של הבל. משה הוא גלגול של הבל, ובפעם הקודמת קין הבליע את דמו בתוך האדמה. צריך לתקן את זה. משה רבנו הוא מתגלגל בהבל, וזה כתוב בפסוק שבתיה בת פרעה קוראת למשה. למה נקרא משה? כי מן המים משיתיהו, לקחו את משה רבנו והוציאו אותו כדי לתקן את הבל, כי הבל התגלגל בשת, ואחר כך שת התגלגל במשה רבנו, ולכן מן המים משיתיהו, זה מן המים משת הוא, משיתיהו משת הוא. הוא בעצם מגיע משת, ששת הוא היה גלגול של הבל, כי הבל מת, ושת היה האח שלהם, שהוא בא בהמשך אחר כך. והנה, משה רבנו תומן את המצרי, שהוא בעצם קין. אחר כך, קין מתגלגל ביתרו, ויתרו צריך עכשיו לשלם את מה שקין עשה להבל, שהוא בעצם משה רבנו. ולכן היתרו, שהוא נקרא הקיני, לכן יתרו נקרא חבר הקיני. למה הקיני? כי הוא קשור לקין. ולכן יתרו נותן למשה רבנו את ציפורה. ציפורה למשה, אומר לו, אתה זוכר? זאתי מה שלקחתי ממך, את התאומה שלקחתי ממך מתי שאתה היית הבל, אז הנה כביכול אני מחזיר לך אותה, את הציפורה, כדי לתקן את קין. אני יתרו מתקן את קין, יתרו הקיני. ולכן גם ציפור מצאה בית. הציפור, ציפורה מצאה את הבית שלה אצל משה, חזרה לבית האמיתי שלה ונהיה תיקון. לכן הוא דרור כן לה. כן זה קין, שהוא מקבל דרור והוא מקבל תיקון למה שקרה. משה רבנו לוקח את הצון של יתרו כדי לראות אותו. הוא אומר לו, קח את הצון, הצון הזה מה שלקחתי ממך בפעם הראשונה, כשהיית הבל, לקחתי ממך את הצון, אז תיקח אותו. אז משה רבנו מתחיל עכשיו לעשות תיקון. ואז קין התגלגל בתיקון האחרון שלו אצל קורח. וכעת קורח נבלע באדמה, משה רבנו מכניס אותו לאדמה, כמו שהוא הרג את הבל שזה היה משה, ולקח את דמו לתוך האדמה. כעת הוא מתקן אותו. אלא שצריכים לתקן את קין בזה שהוא היה נע ונד. הוא היה נע ונד ללא שום סיבה, הוא לא נע לשום מקום בצורה רצינית, הוא רק נע ונד בתור עונש. צריך להביא אחד מזרעו של קורח, שהוא היה שמואל הנביא, ושמואל הנביא בא לתקן את קורח שהוא מזרעו, שהוא קשור אליו. ולכן כתוב את זה ברמז, משה ואהרון וכהניו. זה היה מחלוקת על משה ועל אהרון והכהונה, ושמואל בקוראי שמו. ראשי תיבות, הוא שמואל בקוראי שמו, זה וו, בית ושין. זה גמטריה, קורח. כעת שמואל מתקן את קורח בזה שגם הוא נע בנד, והוא היה מסתובב אצל עם ישראל בכל מקום, אבל כאן הוא הסתובב בשביל סיבה, לתקן אותם ולהביא להם את דבר השם, וזה מה שתיקן בסופו של דבר את קורח. קורח, כן, מקבל את התיקון שלו, וכל דבר מגיע על מקומו בשלום. זה קודם כל בנושא של עולם הגלגולים. עכשיו אנחנו נסתכל בפשט הפשוט מה שאנחנו רואים, ושימו לב מה קולט משה רבנו, איך שקורח מתחיל לדבר, איך משה רבנו קולט מה הולך כאן. והוא קולט גם אם הוא יכול לתקן את המצב או לא. ולכן שימו לב, יש כאן שלושה פסוקים שמתחילים את הפרשה. א', ויקח קורח, זה הפסוק הראשון. פסוק ב', ויקומו לפני משה. פסוק ג', ויקהלו על משה. פסוק ד', וישמע משה ויפול על פניו. משה רבנו רואה כאן תהליך. תהליך מאוד מאוד מסוכן. בהתחלה זה התחיל עם בן אדם אחד. פסוק ראשון, ויקח קורח. מה זה ויקח? מה זה המילה ויקח? ויקח קורח? את מה הוא לקח? מה היה לו ביד? איזה דבר הוא לקח ביד שלו? חזל אומרים שהוא לקח מקח רע. ויקח קורח, הוא לקח את עצמו והוציא את עצמו מן הכלל. אומרים חזל, לתאווה יבקש נפרד. לתאווה נבקש נפרד. בן אדם שרוצה לצאת מכולם, זה בגלל תאווה שיש לו בפנים, ולכן הוא רוצה להיפרד. התאוותנים לא אוהבים לעשות עבירות עם כולם. רוצים בנפרד, אני רוצה בעצמי לבד לאכול, לבד להנות, לבד לעשות, ולכן לתאווה יבקש נפרד. שפה תיבות, לתאווה יבקש נפרד, זה גם גימטריה של קורח. הוא רוצה ללכת לבד. מתחיל להיפרד. שימו לב מה זה הולך לגרום. בהתחלה זה יחיד. ואם זה יחיד, מה הולך להיות בהמשך? ויקומו לפני משה. זה כבר מתחיל להיות כמה. זה לא אחד, זה לא ויקח קורח. אם אתה מתחיל עם לקיחה, אם אתה מתחיל רק לקחת את עצמך, אם אתה מתחיל להיות נפרד מכולם, זאת אומרת, הולך להיות פה בעיה מאוד רצינית עם המחלוקת. ואז כבר מתחילים להתאסף אליך אנשים. ויקומו לפני משה. מתחיל להתפשט. אחד לקח, ואז מתחיל להתפשט. מה קרה? לכן כתוב, ויקח קורח. קורח זה עשה קורחה. מה זה קורחה? זה בן אדם שהולך לבנות לעצמו באיזה קרחת יער משהו אחר. אני רוצה להיות לבד, שעשה קורחה בישראל, אומרים חזל. קורחה בישראל, שזה כמה פירושים. אחד הפירושים שהוא רוצה לעשות כאן קרחת. כלומר, אין פה סוערות, אין פה התאחדות, אין פה כולם ביחד, יש כאן ראש חלק שאין בו כלום. אין שערה אחת לא מכירה את השערה השנייה, כי כולם נמצאים בשורש, ואין פה סוערות שיוצאות כדי להתאחד. ויקח קורח, יש כאן קרחת, אין כאן התחברות של דברים ביחד. ולכן, קורח מתחיל, ויקומו לפני משה. פסוק שלישי, ויקהלו על משה. זה כבר לא כמה, זה מתחיל להיות קהל. וכשזה מתחיל להיות קהל, משה רבנו רואה תהליך, קורח לבד, ויקומו לפני משה, מתאספים אליו דתן ואבירם, וכל מיני אנשים מסביב. אחר כך מתחיל להיות 50 ו-200 איש, ואחר כך נהיה קהל, אוי ואבוי, וישמע משה ויפול על פניו. איך שמשה קולט שזה מה שהולך להיות, שכבר התאספו אנשים. מילא אם היה יושב איתי לבד, בוא נשב בחדר, איך אומרים, נפתור את הבעיה, תגיד מה הבעיה, אנחנו נעשה הכל כדי לפתור אותה. לא, 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 לא יושבים ביחד. מכינים תחכים מסביב. בהתחלה זה אחד, אחר כך ויקומו, ויקהלו, מתחיל להיות הפגנה, מתחיל להיות הפגנות, מתחיל להיות זה, אנחנו לא מחפשים צדק, אנחנו מחפשים מחלוקת. אנחנו רוצים להוציא אותך מהאזור הזה. אל תתנסעו על קהל השם. מה פתאום? וזה כתוב אצל שלמה המלך בפסוק. שלמה המלך אומר, פותר מים ראשית מדון. כשמתחיל המים לצאת, עשית חור קטן, תזכור. הולך להיות פה מדון, הולך להיות פה כדור שלג. ואם אתה רואה כדור שלג, אתה צריך לברוח למה אתה תיכנס לתוך הכדור הזה. משה רבנו נופל על פניו, כי הוא מרגיש שכמעט אין דרך חזרה. לכן, כשאתם רואים שזה מתחיל, לפני התגלה עריב, תנטוש את המקום. תנטוש כדי שלא תיכנס לנקודה הזאת. זה נקודה ראשונה שצריך להיזהר. כשאתה רואה שמתחיל להיות כדור שלג, משה רבנו נופל על פניו, הוא לא רואה כאן תקנה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים וחביבים, אני רוצה, לפני שניגע בנקודה שלנו, שהלוואי ונספיק אותה בצורה מסודרת, אני רוצה שהמאזינים ישמעו את הוורט החזק ביותר של נושא המחלוקת. כל הוורטים נחמדים, אבל הוורט הזה, שאומר אותו הרבי מצ'אנז, הרבי מקלוזנבורג, שאומר את החידוש הזה, זה חידוש שהוא נורא ואיום בנושא של קורח ועדתו. לא יאומן כי יסופר. אז לכן שימו לב טוב טוב. אני רוצה להבין מה משה רבנו אומר להם. שימו לב למילים. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. תשמעו, יכול להיות שמשה טועה. אני אומר לכם, רבותיי, אם כמות כל האדם ימותון, אני טועה. למה? אתה צריך להגיד ככה. אם קורח צודק, ואני טעיתי, אז הם יחיו לעד ולעולמי עולמים, ויהיה להם טוב, ויהיה להם שמח, כי אני טעיתי, והם צודקים. ואם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, תדעו שהשם שלח אותי. ככה תגיד להם. יש מצב, או שהשם שלח אותי, או שבאתי מעצמי. אם אני באתי מעצמי, ואני טועה, וקורח צודק, שיחיו ויהיו בריאים ושלמים. ואם אני צודק, שימותו בתוך האדמה. ככה משה צריך לומר. מה אומר להם? הוא לא אומר להם ככה. אם כמות כל האדם ימותון אלה, אם הם ימותו באופן רגיל, אז השם לא שלח אותי. סליחה, אתה טעית. אם אתה טעית, שיחיו. לכן אומר הרב, תשימו לב למילים. אבותיי, זה נורא והיום. אומר להם משה רבנו, תקשיבו טוב. זה שאתם קודם כל נכנסתם למחלוקת. ויקומו, ויקהלו, באתם לעשות מחלוקת? אז אני מודיע לכם חד משמעית, שמחר בבוקר יש מוות. יש מוות. מה? בין אם אני צודק, בין אם אני לא צודק, גם אם אני טועה, מחר אתם תמותו. רק מה? איך תמותו? זה הנקודה. אם מחר תמותו רגיל, תשנו בלילה, ולא תקומו בבוקר. זה סימן שאני טעיתי, והשם לא שלח אותי. לא השם שלחני. רק אם תפתח האדמה את פיה, אז תדעו שהשם שלח אותי. אבל למות, אתם תמותו בכל מקרה. אבותיי, שימו לב, אם כמות כל האדם ימותון אלה. זאת אומרת, אם הם בבוקר יקומו מתים, אז השם לא שלח אותי. כלומר, זה לא משנה אם אני משה צודק או לא. גם אם אתה קורח, צודק במה שאתה טוען. אתה צודק, השם לא שלח אותי, אתה צודק. מחר אתה מת, זה לא משנה. אתה נכנסת למחלוקת, הבאת מוות. מחלוקת זה חלק מת, זה האותיות של מחלוקת. חלק מת. לקחת את החלק של המוות. בין אם אתה צודק, בין אם אתה לא צודק. רבותיי, אני רוצה שתקשיבו טוב למילים. אתה נכנסת למחלוקת? זה לא, אבל אני צודק. אדוני, אני צודק. יש לי הוכחות. אדוני, זה לא משנה אם אתה צודק או לא. אתה הולך למות. אתה לקחת, זה חלק מת. זה חלק שמתים איתו. מחלוקת זה חלק שאנשים ימותו איתו. זה יביא רק מוות. רק השאלה אם זה יהיה בצורה משונה או בצורה רגילה. אם אתה צודק, אתה צודק. אדוני, אתה צודק. הרב לא צודק, הרב טעה. הרב טעה ואתה צודק. אדוני, אתה תמות. למה? כי במחלוקת קודם כל מתים. אתה התחלת את המחלוקת, קמת, חשבת שיש לך דעה משלך, חשבת שאתה בן אדם חכם, חשבת שיש לך מה לומר, חשבת שהדעות שלך הן נכונות, אין בעיה. בוא תיכנס לחלק המת. אתה נכנסת לחלק המת. לכן אם כמות כל האדם ימותון, אז לא השם שלחני. אתם תמותו, רק אם תמותו רגיל, אז אתם תמותו עם הצדק שלכם. אבל אתם תמותו. אם בריאה עברה השם, אבל אם האדמה תפתח את פיה, אז אני צודק. אז השם כן שלח אותי. זאת אומרת, הוא אומר להם דבר נורא והיום. ולכן כל מי ששומע את הדברים האלה, שיפיץ את החידוש הזה בכל העולם, להגיד לכל אנשי המחלוקת למיניהם, אדוני, תקשיב טוב, אם אתה נכנס למחלוקת, זה לא משנה אם אתה צודק. זה לא משנה אם אתה הצדק איתך. אדוני, נכנסת למחלוקת, אתה הכנסת מוות לך, לילדים שלך ולבית שלך. הכנסת מוות. איך יהיה המוות? זה תלוי. אם אתה תטעה ועשית טעויות עם המחלוקת הזאת, ואתה לא צודק, בסוף פתאום קלטת שאתה עשית את הטעות, זה טעות לכל החיים. אתה טעית, נכנסת את כולם, קברת את הילדים, קברת את הבית, קברת את כולם. למה? מכיוון שאתה חשבת שאתה חכם, חשבת שאתה מבין. אתה יודע כמה אנשים אחר כך קלטו שהם טעו כל החיים? לא כדאי. כיוון שבמחלוקת זה חלק מת. לקחת את החלק של המוות. לקחת אותו אצלך בכיס. אז תזכור, יש כאן מוות. ואם אתה לא צודק במחלוקת, יצא בסוף שאתה טעית, אדוני, המיטה תהיה משונה. עד כדי כך אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו מהנושא של המחלוקת. זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו בשכל. זה דבר שהדבר הכי חזק של אלוקים, להתרחק ממנו. ההתרחקות מהמחלוקת זה מקצה לקצה. ואני אומר לכם, מי שרוצה להצליח בחיים, ולא לראות נפילות כל ימי חייו, אל תיקח את החלק מת. אם לקחת את החלק שמת, כל מה שתעשה בחיים זה מת. כל מה שתעשה בחיים אין בו חיות. אתה תהיה כל הזמן נראה כמו מית. כלום. למה? לקחת את החלק הלא נכון. זה צריך להיזהר. לקחת את זה בצורה אמיתית. אני רוצה לשמור מקום לסוף התוכנית, אז לכן אני אומר לכם, את זה בלבד תיקחו בקטע הזה. תיזהרו, כי מחלוקת זה החלק של המוות, זה החלק שבעצם מי שלוקח אותו, מי שבא וחושב שהוא חכם, ויש לו דעות משלו, ויודע להגיד את הדברים, ואנחנו כן, ויש לנו את הזה שלנו, יש לנו את הרב שלנו, ואנחנו חולקים, ויש לנו מה להגיד. אדוני, תיזהר. תיזהר, לא כדאי לך. קורח מלמד אותנו שעם כל החוכמה שהייתה לו, וכם 250 איש, כולם חכמים, אנשים. כן. מה הם אמרו למשה? כן. אמרו, אדוני, אנחנו כולם קדושים, כולם פה צדיקים. אין בעיה. תהיה צדיק ותהיה מתחת לאדמה. איך אחד אמר לי? קורח אומר למשה רבנו, למה תתנשאו על קהל השם? מה אתה מתגאה? אתה משה רבנו מתגאה, שימו לב. הוא אומר למשה רבנו, אתה גאוותן. למה תתנשאו על קהל השם? אתם גאוותנים. והקדוש ברוך הוא אומר, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר שמשה הוא הענב על פני האדמה, אין יותר ענב ממנו, וקורח אומר, חולק על השם. מה הוא אומר? אתה גאוותן. אתה מתנשא על קהל השם. אז מי צודק? אז מה אתם מציעים לעשות, רבותיי? מי באמת צודק? האם הקדוש ברוך הוא או קורח? אז מה עושים? קורח יכול לטעון טענה, אני לא חולק על הקדוש ברוך הוא. כתוב, משה ענב, והאיש משה ענב, כתוב שהוא האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כל מי שנמצא מעל האדמה, אז משה הוא באמת ענב מכולם. אבל אולי יש מתחת לאדמה, כן? יש מישהו מתחת לאדמה שבאמת משה, זה לא, רק מעל האדמה יש ענב, לא תמצא ענב כמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אם אתה אומר שמעל פני האדמה הוא ענב, ואתה אומר שהוא גאוותן, אז נכניס אותך מתחת לאדמה, ושם תבדוק אם אתה צודק או לא, כי זה התירוץ היחידי שאפשר לתרץ לך, לשים אותך מתחת לאדמה. לכן, כל מי שרואה מחלוקת, ורואה בבית ספר, בבית, במשפחה, איפה שאתה רואה, כדאי לך לברוח מהמקום, משום שאתה מציל את נפשך ואת נפש ילדיך. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים וחביבים, אני רוצה לחתום את תוכניתנו הנפלאה, באחד הדברים החשובים ביותר. איפה הייתה הטעות הגדולה של קורח? ואיפה ממה אנחנו צריכים להתרחק? שימו לב. קורח קם עם כל החבר'ה ואומרים למשה. ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם. שמעתם? תהיו הרבנים של עצמכם. רב לכם. אנחנו לא צריכים רבנים. אנחנו לא צריכים מישהו שיגיד לנו מה לעשות. למה? כי כל העדה כולם קדושים. אז מדוע תתנסו על קהל השם? אדוני, אנחנו כולנו שווים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כולנו מבינים הכל, הכל בסדר גמור, לא צריך פה רבנים ולא צריך שום דבר. יש לנו את הדעות שלנו, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים. אבותיי, אני מודיע לכל אלה שמתחתנים, לכל אלה שמקימים בית, שיהיה ברור חד משמעית, אם אין לכם בבית הזה מתחילת הנישואים, לפני שמתחתנים, מי הרב שלך? מי הרב שלך? מי הדעת תורה שלנו? מי מנחה אותנו בדעת תורה בתוך הבית הזה? אבותיי, אנשים שחושבים שהם חכמים, הם הולכים לקחת את הילדים שלהם ולקבור אותם בתוך האדמה. לא פיזית, את הנשמה שלהם הם קוברים. למה? בגלל הסיבה הזאת. תמיד שבאים לשלום בית, אני שואל, רגע, רגע, יש לכם בעיות בשלום בית? מי הרב שקובע לכם? למי אתם שומעים ומורידים את הראש שניכם יחד? אין לנו רב. אין לכם רב? אז מי קובע? אני קובע. פה נמצא החורבן של הבית. אני הרב של עצמי, אני לא צריך לשאול אף אחד, אני יודע בדיוק מה עושים. הבעיה לא אצלי, הבעיה אצלך. את צריכה לטפל בעצמך. אני הכל בסדר גמור. שכחת שאין אדם רואה נגעי עצמו? שכחת שאין אדם רואה את הנגעים שלך? אני לא צריכה טיפול, אני לא צריכה שום דבר. אתה באת מבית כזה, אתה באת עם טראומות. אדוני, אתה הבעיה, לא אני. הרבותיי, זה לא ייגמר. אתה הבעיה, אני הבעיה. וזה, תלמידי, תראה מאיזה, מאיפה באתם. זה הגנים של אמא שלך, וזה הגנים של אבא שלך. הבאת את כל הטראומות של הבית שלכם לפה. רבותיי, זה לא ייגמר. זה לא ייגמר לעולם. אם אין לכם רב, שאתם מקובל עליכם, שהוא מדריך אתכם, ויגיד לכם, תעמדו על הראש, תעמדו על הראש. אם אין דבר כזה, חבל על הנישואים. אני מודיע לכל הזוגות הנפלאים, חבל על הנישואים אם אין רב. למה? כי כשיש רב, השכינה נכנסת. למה? משום שכל הוויכוחים זה, אני רוצה, אני רוצה. אני רוצה, אני רוצה. אני רוצה עכשיו שהולכים להורים שלי. לא, לא, אני רוצה שהולכים להורים שלי. מספיק היינו אצל ההורים שלך. לא, אבל אני רוצה ככה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. שמתם לב? לך יש רצון? ולא יש רצון. שכחתם שיש את רצון השם. הרי כל הבית שלנו זה לעשות את רצון השם. אז אם הולכים לרב, כבוד הרב, אני רוצה ככה, הוא רוצה ככה, מה רצון השם? אומר להם, רצון השם, שהשבת, אתם תלכו אצל אמא שלה. אומר הבעל, אם זה רצון השם, שנינו רוצים את זה. גם אני רוצה את זה, וגם היא רוצה את זה. למה? כי זה רצון השם. אין מצב של אני רוצה או אני רוצה. יש מה השם רוצה. זה הנקודה האמיתית של השלום בית. לא מה אני רוצה, מה אני... זה הבעיה. ילדים שקולטים שבבית אין שום הכנעה לגדולי תורה, אין שום הכנעה לדעת תורה, הלכו הילדים האלה פייפן. הלכו. למה? כי גם הם יגדלו. ויגידו גם אנחנו יודעים להחליט לעצמנו. כמו שאתה, אבא יקר, תמיד אמרת, אני המחליט, ואני החלטתי, וככה זה הוחלט, אתה עוד מעט תהיה קצת זקן, אתה לא הלך עוד מעט כוחות, אנחנו נגדל, יהיה לנו כוחות יותר ממך, ואנחנו גם להחליט את מה שאנחנו רוצים להחליט, ידידי היקר. לכן אתה מחנך אותם מראש, שכל אחד יחליט לפי הרצונות שלו, וילך לפי התאוות שלו, ולך תחפש אותם אחר כך כדי לאסוף אותם. אבל אם אתה בן אדם חכם, ויש לך שכל, הבית שלנו שומעים סיפורי צדיקים בשולחן שבת, הבית שלנו שומע איך גדולי ישראל התנהגו, הבית שלנו רואה שגדולי ישראל זה אנשים בלי אינטרסים, זה אנשים שכל כולם מחפשים את הטוב שאנחנו צריכים לקבל. זה עולם אחר. אתה יודע מה זה דעת תורה? איך מציל את הבית? מציל את הבית. אל תחתנו את הילדים שלכם. אם אין להם דעת תורה שמנחה אותם. רוב הבעיות בשלום בית זה בגלל שאין דעת תורה שמנחה את הבית. הסטייפלר, עליו השלום, בא אליו בחור אחד לשאול אותו שאלה. כי הרב שלו אמר לו, בוא נשאר את הסטייפלר. מה הייתה הבעיה? הוא מתבגר והוא לא מתחתן. מה קרה שהוא מתבגר? יש לו אמא בבית. והאמא היא לבד, אלמנה. והוא צריך לטפל באמא שלו. כל הזמן לידה, להביא לה, לסדר לה, לעשות לה. ולכן, הוא לא יכול להתחתן. כי אם הוא מתחתן, הוא צריך לקחת אישה וללכת למקום אחר. אז מה עושים? אז הוא אמר לרב, כבוד הרב, אני רוצה אישה שקודם כל תסכים לגור איתי ועם אמא שלי. למה? כדי שאני אהיה זמין לטפל באמא שלי. אמא שלי צריכה אותי, זקוקה אליי, אני הבן היחיד שלה, אני צריך להיות באזור. זהו. ולכן, אני רוצה אישה שתסכים להיות ביחד עם אמא שלי, שגם היא תצטרך גם לטפל וכו' וכו' וזה. אז הרב אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אתה מתי תתחתן ככה? איפה תשיג אישה שהיא באמת זה? האם אתה למשל, אמא שלך, תגור איפה שתגור, שתהיה בריאה, שמשמור אותה. מדי פעם אפשר לבוא אליה, אבל אתה צריך לקחת את אשתך לגור במקום אחר. תשמע, זה הגיוני. אתה צריך להיות עם אשתך בבית, שנה ראשונה, להיות יחד וזה. אתה לא יכול שפתאום יש פה אמא וזה. והוא נכנס לפלונטר, אומר, טוב, בוא נשאל את הרב. אם הרב יגיד שבאמת צריכים לעזוב את האמא, לקחת אישה שלא מוכנה לגור עם האמא, ואין ברירה, בסוף נתחתן עם כזאת, ומה לעשות? זה פעם נבוא לאמא, נראה מה קורה איתה. הוא בא לסטייפלר. הסטייפלר עליו השלום אמר לו, אדוני, אתה צריך להשיג אישה שמוכנה במסירות נפש להיות עם אמא שלך ולהיות איתכם ביחד. זה, אתה חייב שיהיה דבר כזה. ולכן אני מברך אותך שתשיג אישה כזאת מרוממת, גדולה, שמוכנה באמת לחיות עם האמא וכו' וכו'. הוא יצא כל כך שמח, אמר לרב, הרב אמר, אני לא האמנתי שהרב יגיד ככה, אבל מה לעשות, זה דעת תורה. חשבתי שהוא יגיד, תשמע, אתה צריך לגור לבד. שום דבר, הרב אמר, סגור העניין. ותוך כמה חודשים, השם זימן לו בחורה, שהיא באמת רוצה את האמא ולטפל, ומצחים בעיניה, והכל בשמחה גדולה, וכזה בעל צדיק, אני רוצה, זה מטפל באמא שלו, יופי, אני רוצה אחד כזה, ואני מקבלת על עצמי במסירות נפש, לשבת עם אמא שלך, לטפל בה, נגור שם, הכל בסדר. באו לסטייפלר, כדי להודיע לו, שברוך השם, הברכה התקבלה, ויש אישה כזאת, שעכשיו תגור איתנו ביחד. אז הוא בא לסטייפלר, אמר לו, באתי לבשר לרב, שהרב אמר לנו, שתהיה אישה כזאת וזה, ולכן ברוך השם, מסגנו את האישה שרצינו, שהיא מוכנה להיות עם האמא והכל. ואז הסטייפלר אמר לו, תראה, אבל תדע שזה לא ככה. אתה עכשיו צריך לגור ליד האמא, ולקחת את אשתך. זה שנה ראשונה. שנה ראשונה צריכים להיות בנפרד, אתה צריך לבנות אתך, את הזוגיות שלך ושל אשתך. והאמא תהיה לידכם, מדי פעם תבוא, תבקר, תראה מה קורה, שהכל בסדר, אבל העיקר שאתה ואשתך תהיו בנפרד בבית אחר. מה? כן. הוא הלך לרב שלו, אמר לו, שמעת מה הסטייפלר? אמר לי, אני לא מאמין. הוא לפני כן אמר, צריך אישה שתגור פה ותהיה עם האמא. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, לא, צריכים עכשיו לגור בנפרד. וזה, אבל זה כל הפטנט זה היה ככה. איך הרב משנה דעתו? ואז הרב הלך לסטייפלר. אמר לו, כבוד הרב, הבחור מבולבל. עכשיו הרב אמר לו שהוא צריך לגור לבד, וזה, ומדי פעם רק לבקר את האימא. ולפני כן הרב אמר לו אחרת, אמר לו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. קודם כל, מה שאמרתי קודם, ומה שאמרתי עכשיו, הכל בסדר גמור. אלא מה? למה אמרתי לו ככה? קודם כל, אם חס ושלום, לא היה משיג אישה שמוכנה במסירות נפש להיות עם אמא שלו, בתוך הבית שלהם, אם הוא לא היה משיג אישה כזאת, הרי בסוף הוא לא ישיג. כי כולם, איפה תמצא דבר כזה? אז בסוף הוא התחתן עם מישהי, שתגיד לו, אדוני, אני לא מוכנה, אני רוצה לגור לבד, ואמא שלך שתהיה בריאה, שזה, כן? ואז הוא היה מתחתן עם אישה כזאת. אתה יודע איך הוא היה מרגיש? היה להם שלום בית? אם יקרה לי אמא שלו משהו, את ערקת את אמא שלי. בגלל זה שנפרדנו מהאימא, בגלל זה שזה, זה בגלל שאת, את רואה, זה הכל יצא בגללך, ואימא שלי קרה לה ככה, וכל מה שקורה לה עכשיו שהיא לא מרגישה טוב, וזה, זה הכל בגללך, אין שלום בית, אין כלום, הכל נהרס. אז טייפ פלר היה חכם, דע התורה, אמר לו, אדוני, תיקח אישה שמסכימה קודם כל, להיות עם אימא שלך ולטפל בה והכל. אחרי שהשגת אישה כזאת, עכשיו אתם צריכים להבין, להקים את הבית שלכם. אבל לגור בנפרד. נכון, עכשיו תבקר את האימא והכל, אבל אם יקרה משהו, אתה לא תגיד זה אשתי. כי אשתך הייתה מוכנה להיות עם האימא, להיות איתה כל הזמן. את הזוגיות שלכם ודאי שצריך לבנות בצורה נפרדת. נכון, והאימא צריך לבוא הרבה לבקר אותה. אבל קודם כל, שהמחשבה הזאת לא הייתה לך. להסתכל קדימה. הם רואים קדימה. לכן זוג שמתחתן, תזכרו טוב טוב טוב. אין חתונה בלי דעת תורה אמיתית. רב אמיתי שיודע להנחות שהוא נמצא מעל פני האדמה, קולט את הדברים, וככה יהיה לכל עם ישראל זוגיות טובה, שמחה גדולה, נחת אמיתי, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד